יום חמישי, א' שבט תשע"א, 6 בינואר 2011, שיעורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור.
יסוד הנבואה הוא המדע היותר שלם בבירורו ואמיתתו שאפשר בחוק האנושי. אני כנראה הידע הכי אמיתי, הכי מבוסס, הכי מוצק. בין ילווה גם כן אליו כל מוחש, או יהיה רק הידיעה השלמה המיוחדת באיכותה מצד ברורה האלוקית, עד שיהיה רישומה על נפש הנביא השלם, רושם הכל הנשמע מפי אדם, מדבר בשפה ברורה. רק שיתברר לו שהוא דיבור אלוקי באין כל ספק, כרושם החזק שבקולות והאדיר שבציורים המוחשים. את הפסקה הזאת כבר דיברנו עליה באחת הפעמים הקודמות, שהוא מדבר, דיברנו אז על חשיבה מילולית וחשיבה מופשטת, החזוני שם והרשש. אז פה הוא בעצם אומר שיש שתי אפשרויות שנבואה תגיע לנביא. אחד מהם זה שמתלווה אליו כל מוחש, כאילו שמדברים אליו, הקדוש ברוך הוא משתמש בתקשורת ורבלית, או שרק הוא פתאום ימצא בתוך עצמו את הידיעה שמועברת באמצעות הנבואה באיזו צורה לחלוטין מוצקה וודאית, כאילו שהיה קול של אדם שדיבר אליו בשפה ברורה, במילים, רק שהתברר לו שהוא דיבור אלוקי באין כל ספק. תמיד הרי השאלה ששואלים גם ביחס למעמד הר סיני או ביחס לנביא, איך אתה יודע שאתה לא עוזר? יש הרבה אנשים שמכריזים על עצמם בתור נביאים והם בעצם עוזי הזיות, אז מאיפה לנו לדעת שהנביא האמיתי הוא לא עוזי הזיות? קודם כל זאת באמת שאלה טובה, אבל השאלה היותר קשה היא מאיפה הנביא עצמו יודע את זה, לא מאיפה אנחנו יודעים עליו. איך הוא עצמו יכול לאתר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק? הפתרון הכי פשוט זה להגיד, זה פשוט לא יכול להיות, הוא אמר לי לפני רגע כי ביצחק יקרא לך זרע, זה לא ייתכן. טוב, זה ברור, זה כנראה איזשהו דמיון, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי. אז האדם יכול בעצם, הנביא עצמו, עכשיו אני מדבר, לא על השאלה איך אני יודע שהוא לא עובד עליי, אלא איך הוא עצמו מזהה שיש פה איזשהו דיבור אלוקי. מסתבר, אף פעם לא הייתי נביא, אבל מסתבר שיש לנביא איזושהי יכולת לתפוס בוודאות שלא מדובר פה באשליה. מה?
שמואל, לא זיה.
מה זאת אומרת?
אלי אומר לו שזה כל השם. אלי עוזר לו להבין מה קורה לו.
באמת שלבים ראשוניים, כנראה שעוד לא התפתח עד הסוף העניין. אבל עוד פעם, תמיד אפשר לחשוד כמובן בחשד מסדר שני, שגם התחושה שאני יודע בוודאות שזה דיבור אלוקי היא האשליה, לא התוכן עצמו. התחושת הוודאות היא סוג של אשליה, אני לא יודע בכלל איך אפשר להתגבר על דבר כזה. זה תמיד
כבר נבואות,
מה?
כבר נבואות ציבוי לסלע,
לא, ברור, עדיין אתה יכול להגיד בסדר, אני ידעתי מה זה, אבל זה לא אומר שכל פעם שאני חווה את זה זאת נבואה אמיתית.
משה שואל את הריבון השלום, במה ידע כי אתה שלחתני? משה שואל, במה ידע כי אתה שלחתני? וכל האוקוס פוקוסים האלה, סליחה לביטוי, כמו צרעת ומטה מנחש, כנראה לא מרשימים אותו.
כן, נכון. יש פה, זה בעיה אמיתית, במיוחד בסוגי תקשורת כאלה, למרות שהספקנים יגידו למה בסוגי תקשורת כאלה, ובסוגי תקשורת בין בני אדם, יש פילוסופים שאומרים אידיאליסטים, כן? שאומרים, אין, העולם שסביבנו בכלל לא קיים, זה הכל אשליה שלנו. יכול להוכיח לו שהוא לא צודק? לא, אבל אני בטוח שהוא לא צודק, אבל איך אני יכול להוכיח לו דבר כזה?
כמו ש...
מה? אוקיי, אני גם חושב ככה. יש לי, למשל עכשיו אני ככה באיזשהו ויכוח בענייני מדעי המוח, אז אנשים טוענים שהתחושה הזאת שאדם בקשר לחופש הרצון, שהתחושה הזאת שיש לנו שאנחנו מחליטים שזה בידינו, שיש אפשרות כזאת, אפשרות אחרת, אפשר לעורר אותה עם אלקטרודה. מכניסים לך אלקטרודה למוח, מעוררים את האזור הרלוונטי במוח בצורה חשמלית, ואתה מקבל תחושה שאתה החלטת את ההחלטות. אגב, אתה לא עושה שום דבר גם. זאת אומרת, זה שום דבר, אבל התחושה היא בדיוק אותה תחושה. זאת אומרת, מעוררים לך את העסק הזה וזהו. זאת אומרת, בהחלט אפשר להעלות כל מיני טיעונים. אני אתפרסם עכשיו לא מזמן, אני חושב, בסיינס, בנייצ'ר, זה שהוא מאמר שבדיוק עושה מין ניסוי כזה, כתוב שם לייזר, אבל זה כנראה לא היה בדיוק לייזר, לא משנה, אבל איזשהו ניסוי שמעורר באדם איזושהי ודאות מוחלטת בדבר שלא היה ולא נברא, רק באמצעים חשמליים. אז באמת יש פה איזושהי שאלה שנוגעת לא רק לצורות תקשורת של נביא עם הקדוש ברוך הוא, אלא לא, לא רק, אלא אולי אפילו פחות, אלא אפילו ליום-יום שלנו, ומה שאנחנו לגמרי משוכנעים ולגמרי ודאי לנו, גם שם לא תמיד ברור איך אנחנו יודעים את זה באמת. מי אמר שהוודאות הזו עצמה היא לא אשליה? לא התוכן שבו לגביו אנחנו ודאיים, אלא עצם תחושת הוודאות. מי אמר שהיא עצמה לא אשליה? כן, כל הפילוסופים שדיברו על החלום, על זה שבעצם כל עסק לא קורה, אני רק חולם את זה. לא שאני מבין מה זה אומר הדבר הזה, מי זה החולם ומה זה החלום הזה, אבל זה בא לבטא את הנקודה הזאת. יש פה איזשהו מקום, מעגל שאי אפשר לצאת ממנו. כי גם כשיהיה לי איזושהי תחושת ודאות שהיא אומרת לי, אוקיי, ברור, את זה אני תופס באמת, יש לי תחושת ודאות ברורה, אז ישאלו אותי שאלה מסדר שני. תחושת הוודאות הזאת עצמה, מי אמר לך שהיא לא אשליה? טוב, יש לי תחושת ודאות מסדר שני, שתחושת הוודאות מסדר ראשון, ואז ישאלו אותי כמובן הלאה. אי אפשר לצאת מזה. זה לא משהו שבאמת אני יכול לצאת אפילו לעצמי, לא רק לאחרים, תשובה מוצקה. אני לא מוטרד מזה, נראה לי שזה בסדר. אוקיי, גם ההוא עם האלקטרודה לא היה מוטרד מזה. הוא גם לא מוטרד מזה, הוא היה בטוח שהוא קיבל החלטות, והוא לא. אז באמת יש פה איזושהי שאלה לא פשוטה ביחס לקולות נבואה כאלה שהם אפילו לא אירוע פיזיקלי, ולא שום דבר שאתה יכול להבחין פה באמצעים אחרים חוץ מאשר שבלב שלך או בראש שלך אתה משוכנע שעבר אליך כרגע איזשהו תוכן מסוים. אבל זה, כמובן, יש אנשים שעוברים אליהם כל מיני תכנים שהם נפוליאון. זאת אומרת, כל מיני אנשים מרגישים שעוברים אליהם תכנים, שהם מתקשרים עם חייזרים. אז איפה בדיוק היכולת שלנו לדעת שזה ודאי? עכשיו, הוא מדבר פה על משהו שאני לא, אני לא, אפשר לקבל אותו כמות שהוא, אני לא יודע. אם אנחנו מדברים במצב תודעתי אחר לגמרי, שנביא נמצא באיזשהו מקום שבו השאלה הספקנית הזאת עצמה לא מתעוררת אצלו. אני לא יודע אפילו איך לדמיין דבר כזה.
הוא לא אומר במסגרת הנורמלית של אדם בהתפיסה רגילה, חי את העולם. אני מניח עכשיו לקרוא אותו ואני אשמע פתאום כל מדבר אליי, אני לא ישר יהיה בטוח שזה אלוקים, כן?
אוקיי.
סתם, לא כי עכשיו יש לי בדיוק הוכחה ב-100%, אלא סתם, כי לא יודע, זה לא נראה לי הגיוני שדבר אליי עכשיו.
אוקיי.
אם משהו לא קורה, יש לו תחושת ודאות, כמו שיש לי ודאות שאני כן נכנס לאוטו, למרות שגם את זה הספקנים יכולה להגיד את זה. אני חושב את הספקנות המאוד בוטה הזאת, ואני חי בעולם נורמלי, של אדם נורמלי וסביר.
אתה אומר שעד רמת הוודאות שיש לי בשיחה עם בן אדם רגיל, אז זה הנביא יכול להגיע ביחס לקדוש ברוך הוא. לא יש לי ודאות מעבר לזה, אלא הוא ביחס לקדוש ברוך הוא חי באותה רמת ודאות כמו שכשאני מדבר עם מישהו אחר.
כן, ברמת הוודאות הכי 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 בסיסית וכאילו מלאה שיש אדם בדברים הכי
בסיסית. אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע. או שהוא מדבר פה באמת על איזשהו מצב תודעתי אחר, שבו באמת השאלות הספקניות האלה לא מתעוררות. אז זה תמיד נורא מתסכל, לא יודע, בדרך כלל אנשים צעירים, נורא מתסכל, המבוגרים כבר התרגלו, בדרך כלל נורא, נורא מתסכל שתמיד אתה תקוע בהנחות היסוד שלך. זאת אומרת, אתה אף פעם לא, אוקיי, ומי אמר שזה נכון? זאת אומרת, תמיד הרי אתה קלו בתוך איזושהי מערכת שאתה חי בתוכה. אין לך איזשהם טיעונים מיוחדים כדי לבסס אותה, למרות שברור לך שזה נכון. אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו תמיד מתחילים מאיזושהי נקודה, ולגביה אין לנו הרבה מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לבדוק אותה או לאשש אותה, זה פשוט ככה וזהו. אז השאלה, האם נביא נמצא במצב תודעתי שאצלו אין נקודה כזאת? הוא לא נמצא בשלב, אפשרות אחת זה מה שהוא אמר, שהנביא גם הוא יש לו נקודה כזאת, רק מבחינתו הקשר שלו לקדוש ברוך הוא מספיק ודאי ומוחשי, כמו הקשר שאני מרגיש כשאני מדבר עם בן אדם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שבאמת מצב התודעתי שלו, או צורת, לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, צורת ההכרה שלו, זה לא משהו שנעשה כמו שאנחנו רגילים, כשאנחנו מכירים או חושבים על הנושאים שאנחנו עוסקים בהם. אצלנו תמיד אנחנו נתקעים בשאלת ההתחלה, ומי אמר לך שהנחת היסוד שלך נכונה. אבל אולי אצל הנביא באמת יש איזשהו יכולת להיות ודאי לגמרי. זאת אומרת, זה לא מתחיל מאיזשהו מקום התחלתי שלגביו אתה עוד יכול תמיד להעלות שאלות. אלא אין, זה לא מתחיל משום מקום, זה פשוט זה. כמובן, אני אומר רק מילים, אני לא יודע לתאר את זה יותר טוב מזה, חוץ מה שאולי בתיאורים שליליים, שזה לא מה שאנחנו מכירים לגבינו. טוב, בכל אופן, אבל יהיה אשר יהיה המקורה של הוודאות הזאת, יש פה איזושהי ודאות, בין אם זה בצורה מילולית, ובין אם זה מעבר אינפורמציה ישיר, שהנביא משוכנע, הוא מקבל מידע מוחלט, שלם, אמיתי לחלוטין וודאי לחלוטין. אגב, זה שני דברים, יש קשר ביניהם, אבל לא בדיוק אותו דבר. זאת יש שאלה אחת לגבי התוכן ושאלה אחת לגבי מידת הוודאות שלי בתוכן. בסדר? זה אמיתי לחלוטין. כפי הנראה מדברי התורה,
כל הדיון פה רק מנקודת ההסתכלות של הנביא, של האדם. אפשר לגשת לכל הנקודה מצידו של המדבר, כלומר של הקדוש ברוך הוא. חזקה לקדוש ברוך הוא שאם הוא רוצה לפנות למישהו בצורה של לאותו אדם לא יהיה ספק מפנה אלא שום סוגה לעשות את זה.
כן, לכן אני אומר, אני לא נאמין.
זה דומה לדיבור, זה לא גלי
קרוב. זה איזשהו סוג של הצדקה להיפותזה שהצעתי קודם. זאת אומרת שאצל נביא יש איזשהו מצב תפיסתי שלא מתחיל מאיזושהי נקודה שרירותית שאפשר לשאול עליה מי אמר לך. לא, הוא לא מתחיל משום מקום, זה ודאות מוחלטת, זה לא סוג התפיסה שאנחנו מכירים אותה, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות את זה לנביא, אני מניח שאין לו בעיה לעשות את זה. זה לכן אני אומר, זה אפשרי, אני לא יודע מה להגיד על זה יותר מזה. כפי הנראה מדברי התורה, היה זה יתרון לנבואתו של אדון הנביאים עליו השלום, שלא להתערבו עם הציורים שהם מפעולות כוח המדמה, והייתה ידיעתו ידיעה משגת את עוצם התכלית המגיעה מההדרכה האלוקית שנצטווה. אז כאן הוא מערב עוד נקודה של הכוח המדמה, ואני חושב שדיברנו על זה פעם, על היחס בין ראייה ושמיעה, נכון? דיברתי על זה פעם. כן, זה לא היה? אני לא זוכר פעם. היחס בין ראייה לבין שמיעה הוא יחס קצת מורכב. יש את הספר של הרב הנזיר שנקרא כל הנבואה, ההיגיון העברי השמיעי, ההיגיון שהמטאפורה שמתארת אותו היא שמיעה. יש בסוף, במהדורה שאצלי לפחות, יש בסוף אוסף של מאמרים שנאמרו בביתו של זלמן שזר, הנשיא לשעבר, שהוא היה, הוא למד יחד עם הרב הנזיר שראו לו, שרחתי את השם, גינזבור, אצל גינזבור, לוי גינזבור. אז כמה הם היו חברים, וכשיצא הספר לאור אז עשו איזשהו מסיבה לכבודו במשכן הנשיא, ושם כמה יהודים דיברו, גם הרב ליכטנשטיין יש שם, יש שם כמה, הרב גורן, אז יש שם, הודפיסו לסוף את המאמרים האלה, וחלק מהם באמת מטפלים ביחס הזה בין ראייה לבין שמיעה, מה פירוש ההיגיון העברי השמיעי, מה זה השמיעתיות של ההיגיון הזה. והטענה היסודית היא שיש לראייה איזשהו יתרון שהיא נותנת ודאות מוחלטת, כן? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. כשאנחנו רואים משהו, זה הבסיס הכי טוב לעדות או להכרעה משפטית. ויש את החיסרון של הראייה, שמה שאתה רואה זה מה שמופיע לעיניך. אתה לא רואה את מה שמאחורה. הם כל נייר הכי דק שלא יהיה לא מאפשר לך כבר לראות מה קורה מאחוריו. לעומת זאת בשמיעה, השמיעה היא פחות חד משמעית, כשאתה שומע משהו זה לא ודאות כמו לראות אותו, אבל מצד שני אתה יכול לחדור יותר לעומק עם שמיעה. זאת אומרת, אתה יכול לשמוע דברים מאחורי קירות, מאחורי מסכים, קשה יותר לחצוץ בפני קול מאשר בפני מראה. זאת אומרת, הראייה היא משהו מאוד חזק אבל שטחי, והשמיעה היא משהו יותר עמום אבל עמוק. וכמובן זה שני הדברים קשורים אחד לשני. ככל שאתה חודר יותר לעומק זה נעשה יותר עמום. זה ברור. אז הטענה שההיגיון היווני, הלוגיקה שאנחנו מכירים אותה, זה היגיון חזותי. למה הוא חזותי? כי הוא ברור, הוא חד משמעי, הוא ודאי לחלוטין, אבל הוא נורא שטחי. הוא נורא שטחי לא במובן שהוא לא נכון או שיש משהו יותר נכון ממנו. כולנו כפופים להיגיון היווני, לא זאת הנקודה, אלא הנקודה היא שהוא תופס רק איזשהו תנאי בסיסי מאוד מתוך החשיבה שלנו, איזושהי תשתית נורא ראשונית וכמעט טריוויאלית מהחשיבה שלנו. כל הדברים המעניינים באמת לא תצליחו לעשות אותם עם לוגיקה יוונית. זאת אומרת, אז היא תופסת רק איזשהו מימד נורא שטחי, נורא אלמנטרי של החשיבה, ולכן היא חשיבה חזותית, היגיון חזותי. לעומת זאת, ההיגיון העברי, הרב הנזיר טוען, זה היגיון שמעי, כיוון שהוא אמנם יותר עמום, הוא לא חד משמעי כמו הדדוקציה הלוגית הרגילה, אבל הוא כמובן חודר יותר עמוק, הוא תופס רכיבים פחות טריוויאליים של החשיבה שלנו, ולכן גם הוא יותר עמום. זה מין איזה תשלום, זה כנגד זה, אי אפשר להיות גם חד משמעי, גם עמוק, וכל היתרונות. אם אתה רוצה להרוויח במטבע של ודאות, אתה צריך לשלם במטבע של בהירות או של עמימות, ולהפך, עיקרון אי ודאות כזה. אז לכן הוא משתמש שם בעניין הזה של היגיון שמעי. עכשיו אולי אפילו אני אגיד עוד מילה אחת, זה דיברתי פעם אני חושב בסעודה שלישית על הטלוויזיה, כן? הבעיה שבטלוויזיה, שתמיד אומרים שזה לא צנוע ושם כל מיני דברים ואולי אלימות גם, אני חושב שהבעיה היסודית בטלוויזיה היא זאת, היא לא התכנים הספציפיים. מה שאומר מלי מרשל מקלון אומר את זה, שהמדיום הוא המסר. זאת אומרת, הבעיה עם הטלוויזיה היא המדיום, לא התכנים שעוברים דרכו. זאת אומרת, המדיום הוא מדיום שטחי בהגדרתו, הוא פשוט פועל באופן חזותי. דבר שפועל באופן חזותי הוא שטחי. דבר שהוא בשמיעה, למשל רדיו, זה משהו יותר עמוק מאשר טלוויזיה בהגדרה. אני לא מדבר עכשיו על השאלה מי עושה את זה טוב ומי עושה את זה פחות טוב, מעצם ההגדרה של המדיום. למה? כי כשמתארים לך מילולית איזושהי סיטואציה, אז יכולים להעביר לך גם את הדברים שמאחורי זה מצד אחד, ומצד שני אתה לא שבוי של התמונה, היא לא כל כך חזקה. בטלוויזיה אתה ראית מול העיניים, אף אחד לא יוכל לשכנע אותך שמה שראית זה לא נכון. זה שרגע לפני זה ורגע אחרי זה היו המון דברים שיכולים לשנות לגמרי את הפרשנות שלך, זה נכון, אבל אף אחד לא ישכנע אותך בכלום. אתה ראית, מה שאתה ראית אתה שבוי שלו. זאת אומרת, יש משהו מאוד שטחי בעצם המדיום, לא רק בתוכן או בצורות המסוימות שעושים בו שימוש. והבעיה היא באמת לא הפורנוגרפיה או האלימות או הדברים מן הסוג הזה, הבעיה היא פשוט השטחיות של המדיום. עכשיו רק כדוגמה, לקרוא ספר, משום מה נדמה לי שאני כן דיברתי על זה מתישהו, לקרוא ספר אני חושב שזאת שמיעה, עושים את זה עם העיניים, אבל זאת שמיעה. בגלל שכשאני, תחשבו מה היחס,
רואים את הקולות, רואים את הקולות,
אתה לא קורא תמונה, אתה קורא מילים.
מה היחס בין הייצוג לבין המייצג, לבין המיוצג, סליחה. כן? הספר מתאר לי נגיד איזושהי סיטואציה, איזושהי תמונה, תמונה, אותו אני אומר, איזושהי סיטואציה, לא נכון להגיד תמונה, מתאר איזושהי סיטואציה. עכשיו הוא לא אני לא פוגש את הסיטואציה עצמה, אני פוגש תיאור שלה, נכון? תיאור על ידי מילים, נכון שאני לא שומע את זה באוזן, זה דרך העיניים נכנס אליי, אבל זה תיאור של התוכן, זה בדיוק כמו דיבור. לכן ספר הוא יותר עמוק מטלוויזיה, למרות שאותו גם תופסים עם העיניים, אבל פה העיניים משמשות כאוזניים. זה לא, מי שחרש לא מצליח לשמוע את הספר, הוא צריך לקרוא אותו, זה הכל. אבל למעשה זאת שמיעה. זאת אומרת, העיניים פה משמשות כאמצעי שמעביר אליי קולות, לא כאמצעי שמעביר אליי מראות.
רואים קולות?
כן, זהו, סוג מסוים של רואים את הקולות.
בגלל שיש פחות אינפורמציה, אם הספר יתאר לי את כל האינפורמציה בדיוק.
הוא לא יוכל, אין דבר כזה. אין דבר כזה. הספר גם, לכן הוא גם לא עושה את זה. הספר להפך. לפעמים הוא מתאר לך דברים שאותם לא תראה בכלל. הוא מתאר לך מה היו הרגשות של הבן אדם שפעל שם בסיטואציה. מה שבתמונה לעולם, אולי דרך שפת הגוף אפשר קצת להעביר לך את זה, אבל אי אפשר באמת להעביר לך את את הרגשות או את המוטיבציות או את המטרות או כל מיני דברים מן הסוג הזה. את זה רק ספר יכול לעשות. וזה בדיוק השמיעה. שמיעה יכולה להגיד לך מה יש בפנים, מאחורי מה שמופיע לעיניך, החזית שאתה פוגש. בראייה אתה רואה את החזית. זה מה שאתה רואה. מה שמופיע לעיניך, זה מה שאתה רואה. את השטח, את פני השטח. לא שום דבר יותר עמוק מזה. זה בדיוק היתרון של, כן, כשרוצים להשמיע, כשרוצים להראות לנו בסרט את אופן החשיבה או את ההרגשות שעוברות אצל הגיבור, אז צריך להשתמש באיזשהם אמצעים שהם לא באמת חזותיים. אז יגידו שם, יפתחו שם איזושהי בועה ויכתבו בפנים מין כזה, כל מיני מילים, מה הוא חושב, או לא יודע בדיוק מה, או זה שפת גוף, לא משנה, אבל אי אפשר להראות דבר כזה, זה נמצא בפנים, זה לא משהו שהוא חשוף לראייה. זה היה פשוטה. אז הוא לא חזותי. זה דבר לא חזותי. האמנות להעביר דברים כאלה לייצוגים חזותיים היא אמנות לא פשוטה. זאת אומרת, לעשות את זה זאת אמנות. כי זה לא דבר, זה לא המדיום הנורמלי לדבר הזה, הוא לא מדיום חזותי. זאת אומרת, סרט לא יכול להעביר משהו עמוק, בעצם. בשביל לנסות להעביר משהו עמוק דרך סרט, אתה צריך להיות אמן אמיתי. זה, אני חושב שזה בגלל זה. בספר אתה צריך להיות פחות אומן, זה סופר טוב, וזה לא אומנות, זה לא קרה שאלה של האומנות פה, זה לא הנקודה. כן, אז היינו פה בכוח המדמה. אז הטענה שלו, של הרב קוקי, שהכוח המדמה זה אלמנט שבעצם מפריע לנביא, כי הוא חזותי. מה זה לכוח מדמה? אני רואה את מראה הנבואה. לכאורה זה הכי ברור שיש. מה?
הדמיון שלך הוא גם מוגבל. מוגבל למה שאתה כן ראית ב...
נכון, גם במראה הנבואה יש את פני השטח ויש את התוכן שהם מייצגים או את מה שמאחוריהם. ולכן, למרות שלכאורה זה כל מהותו של נביא. מהותו של נביא זה שהוא מצליח לחזות במסר ולא רק ללמוד אותו אינטלקטואלית, כמו שעושה החכם. הנביא פשוט רואה את זה. זה היתרון של הנביא. הנביא זה יותר ודאי, אבל זה גם החיסרון שלו. בגלל שכשאתה רואה משהו ולא שומע אותו, זה משטח אותו. זאת אומרת, אתה לא מצליח באמת לתפוס את הדבר עצמו. המהר"ל, בהקדמה לגבורות השם, מדבר על חכם עדיף מנביא. אני חושב שהוא מדבר על המושג הזה. אני כבר לא זוכר בדיוק, אבל פעם ראיתי את זה. הוא מדבר על המושג הזה. הנביא יכול לראות איזה שהם עולמות עליונים, כל אחד לפי מדרגתו ומעלתו. האריז"ל אפילו יש לו איזשהו מפה. עד איפה הגיע ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, כל אחד עד איזושהי ספירה מסוימת שעד אליה הוא הגיע. אז מה הפירוש הגיע? עד שמה הוא רואה, אותם לא עם העיניים, אלא עם הכוח המדמה שלו, כן? עד שמה הוא רואה. למה החכם עדיף ממנו? כי החכם אין עד איפה שהוא רואה. עד אינסוף. 2 ועוד 2 שווה 4 זה נכון עד הסוף למעלה. אתה רק לא יודע מי זה השתיים האלה ומה זה ועוד. כשאתה תרצה לעשות לזה קונקרטיזציה, כשאתה תרצה לראות את הסיטואציה עצמה, אני לא יודע איך זה נראה בעולמות עליונים. אני יודע מה זה תפוזים וכיסאות, אני יודע כששמים 2 ושמים עוד 2 ביחד יש לי 4. אבל איך מצרפים אחד לשני עולמות רוחניים, ספירות או לא יודע מה, מין דברים שהם בכלל לא לוקליים, אני לא יודע בדיוק, כל מיני דברים מופשטים לגמרי, אין לי שום דרך לתפוס אותם ברמה החזותית שלהם. אבל 2 ועוד 2 שווה 4 נכון גם שם, לא יעזור כלום. זאת אומרת, החוכמה עובדת עד הסוף, אין לה גבול, היא לא שהיא מגיעה עד שם ומשם והלאה, החוכמה מגיעה עד הסוף. הראייה יש לה טווח, עד איפה שאתה רואה, גם הראייה של הכוח המדמה, עד איפה שהנביא רואה, עד שם הוא נביא. לכן חכם עדיף מנביא, כי חכם אין לו שום מגבלה. נכון שהתפיסה זה תפיסה של שמיעה באיזשהו מובן, כי החכם מבין את האינפורמציה, מבין אותה אינטלקטואלית, הוא לא יכול לתאר לך את הסיטואציה, הוא לא ראה אותה, זה משהו מופשט מבחינתו. כל הרעיון של חכם זה היכולת לטפל בסיטואציות מופשטות בלי שאתה יודע לדמיין אותם. מה זה מתמטיקה? מתמטיקה זה היכולת לטפל בצורות בלי לצייר כלום. כן, המתמטיקה מצליחה אפילו את הגיאומטריה לתרגם לנוסחאות. כשלומדים גיאומטריה בבית ספר, אז אנחנו לומדים את זה עם ציורים. יש משולשים ויש מקבילים, ואתה רואה בדיוק איך המשולשים, כן, וצריך כל הזמן לעבוד עם הילדים שלא ישתמשו בראייה כשהם עושים הוכחות. אל תהיה שבוי של הראייה, אנחנו רק ממחישים לך, אבל אל תשתמש במה שאתה רואה. עכשיו, מתמטיקה מודרנית יותר מייצגת את כל הגיאומטריה בלי שום ציור. אני יכול לכתוב נוסחאות, מה זאת נקודה, מה זה קו, מה זה משולש, ולהגיע לכל משפטי הגיאומטריה, הם יראו כמו אלגברה. לא כמו אלגברה, בדיוק אותו, בלי שום ציור. זאת אומרת, האומנות המתמטית זה לטפל בתכנים בלי לראות אותם. זאת אומרת, לעשות מניפולציות על צורות. לא צורות שתפוסות באיזשהו חומר, לא ישים שיש להם צורה. בצורה עצמה, אני מטפל בצורה, לא בדבר שאני מנסה דרכו להבין מה הצורה שלו. שזה בעצם אולי יותר מה שעושה המדע. מתמטיקה לא עושה את זה. מתמטיקה מטפלת בצורות. מה הקשר בין הצורות? זה מה שעושה מתמטיקאי. היא
יכולה להגיע ליותר ממדים גם.
מה?
היא יכולה להגיע ליותר ממדים.
נכון, אתה לא צריך, בדיוק. איך אתה מגיע לארבעה ממדים, לחמישה, ל-63 ממדים, במיתרים מגיעים שם למספרי ממדים נורא גדולים. איך אתה מגיע לזה? מה הבעיה? אין שום בעיה. ברמת המניפולציות המתמטיות, אני יכול להגיע גם לכמה שאתה רוצה מימדים. כמובן, תשאל אותי מה זה אומר, איך זה נראה, האם אפשר לעבור ככה מפה לשם וזה, אני לא יודע. צריך שזה דמיון. זה משהו שקשה. אבל אני יכול להגיד לך בדיוק את התוצאה מחישוב, בלי לדמיין כלום ובלי לראות מול העיניים שום דבר. שאתה יכול לעשות כל מיני חישובים, להגיד לך מה המרחק בעולם 64 מימדים מהנקודה הזאת לנקודה היא. אין לי מושג לא מה זאת נקודה, לא מה זה מרחב 64 מימדים ולא מה זה מרחק במצב כזה, אבל אני יכול לתת לך תשובה כמה זה. וזה בדיוק הרעיון שחוכמה נכונה בכל עולם. מה שהגיוני, מה שנכון הוא נכון בכל עולם. לכן החוכמה אין לה שום גבול. יש גבול לכוח המדמה. יש גבול עד איפה אני יכול לדמיין דברים, עד איפה אני יכול לתפוס אותם חזותית.
שיש לי ידע יותר רחב, ככל שיש לי השכלה יותר גבוהה, אני יכול לראות את השמיעה שלי באופן חד יותר. אני יכול, כוח המדמה יש לו יותר בסיס ליצור משהו חזותי שלא קיים. כוח המדמה מתגבר. התמונה
אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי באמת, אם אתה...
אני אגיד בסוף, אני אומר, גם בכוח הראייה, תיאורטית, ככל שהשמיעה, אני אומר, השמיעה היא הדבר הסוג, אבל ככל שהשמיעה מחודדת, עמוקה, ברורה, רחבה יותר, אז גם הראייה מתחדדת
ונגיד לעומק יותר. אני מסכים, בוא נגיד, אני חושב שמי שמבין טוב טוב את המניפולציות המתמטיות של ארבעה מימדים, יכול גם קצת לנסות לדמיין מה זה. אתה כן יכול לנסות, אתה עושה איזושהי השלכה, אתה מכירים את הספר פלטלנד, יש ספר של חיים בעולם דו מימדי. ספר מאלף. שטוחלנדיה, זה תורגם בעברית. זה מין ספר כזה, שכל החיים מתנהלים במישור, היצורים הם יצורים אולי חד-ממדיים או דו-ממדיים, אבל הכל על המישור, ויש כל מיני דברים שאנחנו כל כך רגילים שאפשר לעשות אותם, אי אפשר לעשות את זה שם. יש דברים, אני לא זוכר כבר, אתה לא יכול למשל לעבור מישהו, זאת אומרת אם הוא נמצא לפניך אין לך שום דרך לעבור אותו, כי אין את המימד של המלמעלה. אתה לא יכול לעשות מנהרה ולעבור, אין דבר כזה, זאת אומרת, בעולם דו-מימדי אין מנהרות. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו רגילים אליהם בעולם תלת-מימדי, אני לא זוכר כבר את הפרטים, יש שם המון דברים נורא טריוויאליים, זאת אומרת, אתה פתאום מגלה שזה בעצם רק תופעה תלת-מימדית, בדו-מימד זה לא קיים. הרעיון היפה בספר הזה, או לפחות במי שקורא את הספר הזה, שזה נותן לך איזה שהם כלים לנסות ועכשיו ללכת לארבעה מימדים. זאת אומרת, לראות לנסות להכליל מתוך העולם
התלת-מימדי,
לעשות אנלוגיה מהמעברים של המשניים לשלוש, אתה פתאום מבין מה זה אומר המעבר הזה, ולנסות לראות מה זה עושה כשאתה עולה מהשלושה שאנחנו מכירים לארבעה. ואני חושב שכן, אפשר אולי אפילו לנסות קצת לדמיין, כשמבינים טוב את התכונות המתמטיות. אז פה מה שהוא אומר זה שאצל משה רבינו בנבואה שלו לא היה מעורב הכוח המדמה. קוראים לזה באספקלריה מהירה לעומת אספקלריה לא מהירה, אז יכול להיות שזה פרשנות לזה, אני לא יודע, הוא לא מביא פה מקור, אבל הכוונה היא כנראה שמשה רבינו, כמו שהוא אמר למעלה, הוא תפס את הדברים וזה ישר המידע נכנס לתוכו. זה לא היה תוצאה של תרגום מאיזושהי חוויית ראייה. הוא לא ראה משהו ואז הבין ואז בפנים. כי אז הוא לא יכול להבין הרבה מתוך ראייה. ראייה היא משהו שטחי. אבל אם הוא לא משתמש בכוח המדמה, אז שום דבר לא מפריע לו. המידע, התוצאה של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבין, הוא עצמו מכניס את זה לתוכך. זה פשוט נמצא כבר בתוכך. אתה לא צריך לעבור דרך המגבלות של הכוח המדמה שלך. לכן הוא מתייחס פה לכוח המדמה כאיזשהו סוג של מגבלה. כן? אז הייתה ידיעתו, ידיעה מצגת את עוצם התכלית המגיעה מההדרכה האלוקית. המסר עצמו הגיע אליו ישר. לא שהוא למד אותו מתוך משהו שהקדוש ברוך הוא הראה לו. אלא התוצאה, מה שהוא היה צריך ללמוד, זה עצמו כבר הוכנס לתוכו.
המילה מדמה זה מלשון דמות, כלומר כוח הראייה, או מלשון לדמות דבר לדמר, כלומר לוגיקה, כינוי ללוגיקה.
לא, מלשון ראייה, אבל רק אני לא...
לדמות דבר לדבר... השאלה אם יש קשר בין שני הדברים. זה ברור שזה מצד הדמות. זה משמעות של ראייה.
ולא הסקות לוגיות?
לא, לא חושב. רק יכול להיות שיש קשר בין שני הדברים. זה לא בדיוק הסקות לוגיות, אלא אני מראה לך איזשהו משהו חזותי, ואתה מנסה לדמות לזה משהו מופשט יותר. זה המטרה הרי של משל. אז גם משלים ויזואליים, הרי הנבואה זה משל ויזואלי. אז מראים לך משהו, ואתה מהמשהו הזה אמור כנראה להבין איזשהו תוכן. אז יש פה גם את ההיבט הזה של לדמות משהו למשהו. אני חושב שיש קשר בין שתי המשמעויות של המילה הזאת לדמות.
תמיד הכוח המדמה מובא בתור משהו שהוא נחות מהכוח השכלי, לא?
כן, לכן אני אומר, המדמה הכוונה הראייתי של הדמויות. אתה מראה לבן אדם את זה במראה. זה הכוונה מדמה, אבל אני חושב שהלדמות משהו למשהו הוא במשמעות קרובה. יש קשר בין המשמעויות. בעצם כשאומרים לך משל, אז מה עושים? כשבן אדם לא תופס דבר מופשט, אז אתה מצייר לו את זה על הלוח. עכשיו אתה מצייר לו על הלוח דברים קונקרטיים, אבל הוא צריך מתוך זה להבין את הרעיון המופשט שאתה מנסה להעביר לו. אז הוא מדמה דבר לדבר. הוא גם לוקח את הדמות שאתה שם לפניו על הלוח ומשתמש בכוח המדמה כדי להבין את זה, אבל אחרי זה הוא גם לוקח את הדבר הזה ומדמה אותו לדבר המופשט. אז יש פה... טוב, בכל אופן, פה הכוונה לנו שזה במשמעות של דמות. ועכשיו, באופן ממש מפתיע, בפסקה הבאה, הוא עובר, תורת אמת כזאת, מוכרחת שתתקיים בתורת הכרח, של מצווה ואמונה בפרטיה. כל זמן שתהיה האנושיות עדיין צריכה להדרכה, כל זמן שעוד לא מלאה הארץ דעה, עד שכל יחיד מוצא בבירור גמור את כל תעודתו מהכרת עצמו, שאז היא מתעלה מכלל אמונה לכלל מדע מבורר. לא היה לגמרי ברור לי הקשר בין זה לבין הפסקה הקודמת, כי אנחנו נראה גם בהמשך הפרק שבאמת עוסק בשאלה של עד כמה הדברים צריכים לבוא ממני, להיות מתאימים לאינטואיציה שלי, מול עד כמה הם כפויים עליי, עד כמה הם מצווים עליי מבחוץ, ואני נענה, למרות שזה לא בא ממני, אני לא מבין את זה, עד למה זה נכון, או זה, 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 זה משהו שכפוי עליי מבחוץ. זה בעצם האימות הזה שבין בין הטבעי לבין הכפוי, מה שהזכרתי פעם, את ישר וכובש של הרב קוק, זה הנושא של הפרק בהמשך. ולא לגמרי ברור לי למה חשובה הפסקה הראשונה, שדיבר שם על הנבואה והכוח המדמה וזה. נדמה לי שמה שמתכוון רק לומר, מעבר לפרטים של הכוח המדמה ואיך בדיוק מועבר את הנבואה, הטענה שלו זה שכנראה יש פה איזשהו מאגר של מידע שהוא אמיתי, הוא האמת עצמה. לא ייצוגים של האמת, הוא האמת עצמה. עכשיו, לדבר כזה קשה להגיע. משה רבינו הצליח להגיע אליו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. הנביאים לא לגמרי מגיעים, יש להם כוח מדמה. זאת אומרת, נותנים להם איזה שהם משלים ויזואליים, ומתוך זה הם מצליחים איכשהו להבין דברים שאדם רגיל אולי לא מבין. האדם הרגיל מה יעשה? סוף סוף את הידע הוודאי, היסודי הזה, לכאורה כל אחד צריך להשיג. זה מה שכל אדם צריך לדעת. אנחנו רוצים הרי בסופו של דבר להגיע לשם. אז מי שלא נביא ובטח לא משה רבינו, איך הוא בדיוק אמור להגיע לדבר הזה? אז יש פה משהו שכנראה לא יכול לבוא אלינו באופן טבעי, לבוא מאיתנו, אלא משהו שצריך להיות כפוי אלינו מבחוץ, אין ברירה, עד שאנחנו נגיע לשלב שאנחנו כבר מסודרים מבפנים, אני עוד אפרט את זה יותר בהמשך, ואז בעצם אנחנו כן, כמו הנביא, אנחנו בעצם גם תופסים את הדבר עצמו, לא נזקקים לכל מיני תיווכים ומשלים ודברים מן הסוג הזה. נדמה לי שזאת זה התפקיד של הפסקה הראשונה פה בפרק, כי מכאן והלאה הוא לא חוזר לא לנבואה ולא לשום דבר. אני לא יודע למה הדיון הראשוני הזה בנבואה פתאום בפסקה הראשונה של הפרק. אני חושב שהנבואה היא לא המוקד פה, אלא הידע שהנבואה מעבירה. הוא אומר, זה בהתחלה, עוד שנייה אחת, הוא אומר פה בהתחלה, יסוד הנבואה, לא הנבואה, יסוד הנבואה, מה שהנבואה מעבירה, מטרת הנבואה, הוא המדע היותר שלם בבירורו ועמיתתו שאפשר בחוק האנושי. זאת אומרת, יש פה איזשהו בסיס ידע שכל אדם צריך לדעת אותו, כל אדם צריך להגיע אליו, זה נורא חשוב, מזה יוצא הכל, זה כל העניין. ואתה לא מצליח להגיע אליו. או משה רבנו יכול, כי הקדוש ברוך הוא נתן לו, או נביא מגיע אליו חלקית, אבל מה אנחנו עושים עם זה? ומי כאן ועלה מתחיל הפרק. זאת אומרת, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיעים? והתיאור ההיסטורי של הרב קוק הוא בעצם תיאור גם ביוגרפי וגם היסטורי, עוד מעט נראה. כל אדם לחוד וגם האנושות כולה, אז אני מתכוון ביוגרפי והיסטורי, שאנחנו בעצם עוברים ממצב של כפויים, ממצב שהדברים מונחתים עלינו מלמעלה בלי שאנחנו תמיד מבינים אותם, עד שאנחנו נהיים ישרים או בנויים נכון, ואז אנחנו בעצם מבינים אותם לבד. ואז אולי גם מצוות בטלות לעתיד לבוא, כי לא צריך כבר את כל הציוויים וההנחתות מלמעלה וכו' וכו'. זה המבנה בגדול של החלק הראשון של הפרק.
אולי זה נקרא, אבל המטרה, כאילו.
כן.
הנבואה זה האמת המוחלטת.
הנבואה זה האמצעי שאיתו דרכו מגיעה האמת המוחלטת. המטרה היא האמת. לא אכפת לי לא להיות נביא, אני רק רוצה לדעת את המסר שעובר בנבואה.
ואז הפסקה השנייה אומרת, אוקיי, זה השאיפה להגיע לזה.
כן, כן, אבל איך מגיעים? הרי כל האדם רגיל הוא לא נביא, הוא לא משה רבינו. איך הוא מגיע? אז זה מתחיל בתור הכרח, עול. זאת אומרת, יש ציוויים, קבל את זה כגזרות הכתוב, אתה עוד לא מבין. לאט לאט אתה אמור איזשהו להתיישר ולהשתפר, להשתכלל, עד שכן תהיה לך איזושהי תפיסה באמת הגבוהה הזאת, המושטת הזאת.
עד שכל יחיד מוצא בבירור גמור את כל תעודתו.
כן, בדיוק. מהכרת עצמו, הכוונה מתוך עצמו, הוא לא צריך כבר הנחתות מלמעלה, וזה המבנה, ואז הוא מתחיל לפרט את זה.
תגיד לי, זה קשור, אבל אני רוצה לדבר על זה שאתה לומד ידע, אתה הופך להיות הידע.
הוא הידע והוא הידוע והוא...
כאילו אותה בחינה כאן, זה יכול להיות מיד כבוש לישר, כשאתה נהיה פתאום גוף הידע בעצמך, אתה עולה מדרגה, אתה יכול לקחת את הידע השמיתי שלך, אתה פתאום רואה, אתה נהיה המדמה בעצמך.
כן, נפש חיים כותב את זה, שהוא מתמודד שם עם התפיסות החסידיות, שהמטרה של הלימוד זה איזשהו אמצעי כדי ליצור דבקות בקדוש ברוך הוא, שהמושג דבקות הוא מושג חווייתי בחסידות. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לחוויה של דבקות, זאת אומרת, איזושהי חוויה, אקסטזה כזאת, התאחדות עם הקדוש ברוך הוא, לא יודע בדיוק איך לתאר את זה. והרחיים ולוז'נר יוצא נגד זה, הרי ליטפק כמובן, אז הוא טוען שהדבקות זה העיסוק בתורה, הוא לא אמצעי לדבקות, הוא עצמו הדבקות. הוא עצמו הדבקות. זאת אומרת, למה? כי הקדוש ברוך הוא רצונו אחד. הם דבר אחד. וברגע שהם דבר אחד, כשאתה עוסק, זה בדיוק המשכיל והמושכל והשכל, כשאתה תופס את רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא נכנס אצלך בכלי החשיבה שלך, אז אתה והקדוש ברוך הוא הופכים לדבר אחד, אתה תפסת את הדבר, עכשיו זה כבר אתה, זה לא הוא, זה חלק ממך, זה מושג של דבקות אינטלקטואלית, לא חווייתית, זה בדיוק אותו דבר, אני חושב, כמו... הוא אומר שאין דבר כזה. חיים ולוז'נר אומר שזה מיותר, זה הזיות של חסידים. עכשיו, אם החסידים כנראה חושבים אחרת, צריך לשאול אותם, אבל חיים ולוז'נר אומר, אין דבר כזה, הדבקות זו דבקות אינטלקטואלית, חוויות זה טוב בשביל תיאטרון. טוב, אז עוד פעם, תורת אמת כזאת מוכרחת שתתקיים בתורת הכרח של מצווה ואמונה בפרטיה, זאת אומרת, מצווה הכוונה עול, כן, שאנחנו מצווים, גם באמונה, גם בדעות וגם במעשים. כן, מצווה ואמונה. אמונה כמובן במשמעות של מרכז היום. אמונה הכוונה הידע, מחשבה, כן, הרעיונות הנכונים, והמצווה זה מה צריך ומה אסור לעשות. כן? נפרטיה, כל זמן שתהיה האנושיות עדיין צריכה להדרכה. אנחנו עוד במצב ביניים, זה לא המצב האידיאלי, זה מצב ביניים, שאנחנו עוד לא יכולים להגיע אל אותו מסר שעליו הוא דיבר בפסקה הראשונה, אז אנחנו צריכים איזושהי הדרכה באמונה ובמצוות. כל זמן שעוד לא מלאה הארץ דעה, עד, מה המטרה בסוף? שכל יחיד מוצא בבירור גמור את כל תעודתו מהכרת עצמו. אז זה כבר מגיע ממני, זה לא כפוי עליי מבחוץ, מהכרח, אלא מההכרה שלי עצמי. שאז אני בעצם גם נהיה כמו משה רבינו. כן, אני בעצם תופס עכשיו את הדברים מעצמי. שאז היא מתעלה מכלל אמונה לכלל מדע מבורר. המדע המבורר זה כמובן מה שדיבר על הנבואה, שהיא המדע הכי מבורר שיש. זאת אומרת, אתה מגיע אל הידע הזה, הוא לא מונחס עליך כגזרות, זה כבר אין גזרות הכתוב בעולם כזה. אין גזרות הכתוב. גזרות הכתוב זה תמיד דברים, אתה תדע לך, זה נכון למרות שאתה לא מבין. זה נקרא גזרת הכתוב. בעולם שבו כבר אתה יודע הכל, הכל מובן, אז אין גזרות הכתוב. ההנחה שלו, וכמובן גם בעקבות הרמב״ם, אין דבר כזה גזרת הכתוב באמת. דבר שהוא באמת אין לו טעם. אין דבר כזה. כמו שהרמב״ם כותב, לא יכול להיות שאנחנו נעשה את הקדוש ברוך הוא יותר גרוע מבריאותיו. שבריאותיו, כשהם עושות משהו, יש להם איזושהי סיבה, יש להם איזשהו נימוק. הקדוש ברוך הוא יעשה דברים בלי סיבה ובלי נימוק. אין דבר כזה. תמיד יש לו איזשהו טעם. לא תמיד, אנחנו מבינים. אז כל עוד אנחנו לא מבינים, זה גזרת הכתוב מבחינתנו. אם הקדוש ברוך הוא אמר, זה נכון. אבל אני לא מבין. גזרת הכתוב, אני מקבל שזה נכון ככפוי. באיזשהו שלב, אני מגלה שאני בעצם כן מבין את זה. זאת אומרת, השתכללתי, השתפרתי, אני כן מבין את זה. עכשיו פה אין גזרות הכתוב. עכשיו הכל, הכל מובן.
אז למה חכם עדיף מנביא? חכם הוא הנביא.
מה?
אבל למה חכם עדיף מנביא? חכם הוא הנביא.
לא, הנביא, חכם עדיף מנביא. כי הנביא משועבד למדיום החזותי. ולכן לא תופס את המסר באמת.
הוא נביא.
לא. נביא זה מישהו שרואה. ודרך זה, בדיוק, הנביא הוא אולי סוג של חכם, סוג נמוך יותר של חכם. לא שהחכם הוא סוג של נביא. זאת אומרת, החכם זה אותו אחד שתופס את גוף הידע. הנביא תופס את גוף הידע באמצעות הכוח המדמה שלו. הוא רואה איזשהו משל ויזואלי, וממנו הוא מסיק על הידע. אבל הישג כזה הוא תמיד הישג קצת בעייתי, אתה מפספס קצת.
אתה אומר, הנביא הולך טופ דאון, והחכם הולך בוטום-אפ.
אפשר לומר, למרות שאני לא לגמרי בטוח בזה, אבל
כדי להגיע לנביא הוא צריך לעבור קצת,
לא, זה ברור, לא. אני מדבר אחרי שהוא הגיע לנביא, זה חצי מהדרך. זאת אומרת, מראים לו איזושהי תמונה, זה בא מבוטום אפ, עשר מאפ בוטום, כן? זאת אומרת, טופ דאון, כן. זאת אומרת, מראים לו את התמונה, מכאן והלאה הוא הולך בוטום אפ. אוקיי?
יש פה איזה החכם בסוף.
מה?
כל העניין שאנחנו מדברים עכשיו, שהחכם בסוף מתעלה לרמה של דבקות עם הקדוש ברוך הוא. ונבואה אישית, נבואה יותר גדולה מזה, שאין לך גזירת הכתוב בגלל החוכמה.
זה כבר שאלה, איך אתה מגדיר נבואה? נבואה זה צורה מסוימת להגיע אל הדבקות. הדבקות, אתה מזהה את הנבואה כדבקות עצמה. אבל אני לא חושב שזה מה שכתוב פה. מה שכתוב פה זה שהנבואה היא הדרך של אדם בינוני להגיע לדבקות. אדם בינוני הכוונה מי שהוא לא משה רבנו. משה רבנו מגיע ישירות שם. הנביא צריך משלים ויזואליים. והעולם לא יכול אפילו את זה לעשות. אבל אחרי שהעולם ישתפר, כולנו נהיה משה רבנו בעצם, במובן הזה. בסדר?
מה שהוא תיאר פה זה גם יכול לחול על הפרס, או שזה רק ברמת הציבור? זאת אומרת, מה זה ציבור? ברמת העולם. אם אני עכשיו עברתי
איזשהו תהליך, לא, אני חושב שבהחלט כן, אני אדבר על זה בהמשך. לכן הדגשתי גם קודם, זה ביוגרפי והיסטורי. זאת אומרת, גם כל אדם בודד עובר תהליך מהסוג הזה. עוד פעם, זה לא שכל אחד מגיע להיות משה רבינו, אבל זה מין כמו פרקטל. אתה יודע, מה שקיים בסקאלה הגדולה קיים בכל חלקיק מהסקאלה הגדולה. כשתגדיל אותו, אתה תראה בעצם גם כן בבואה של התמונה הזאת.
אבל שמישהו לא יהיה מקויים במצוות כי הוא כבר לא צריך את זה?
הסידים טוענים שכן, החלק המאוד אוונגרדי שלהם לפחות. כן? לא כבר לא כפופים לכל מיני מגבלות הלכתיות, הרבס או מיני כאלה שמתפללים מנחה באמצע הלילה.
לא, לא, אבל
זה חלק מהתפיסה. זאת אומרת, הטענה היא שיש פה משהו שהוא, יש פה מישהו שכבר עבר את זה. זה כבר לא בשבילו, הוא כבר שלב מעבר. עכשיו, להסיק מזה מסקנות מעשיות זה דבר מאוד מהפכני, אבל אבל בתפיסה זה בעצם מה שהוא כותב, הרב קוק יש לו שורשים חסידיים.
אני רק שבכוונה אומר שזה רק שכל הציבור יעבור את זה.
בסדר, זה שאלה של מינוני, אני אדבר על זה עוד בהמשך, באיזה מובן זה בא לידי ביטוי במישור הביוגרפי, במישור של האדם הבודד, שלנו, היום, לא בחזון לעתיד לבוא. נדבר, זה נגיע בהמשך. אבל קודם כל, אני חושב שזה, שתי הפסקאות הראשונות, זה המבנה של הפרק בעצם, או המבנה של החלק הראשון של הפרק. זאת אומרת, המבנה הזה שאומר, יש איזשהו גוף ידע עליון, שלם, מופשט, משה רבינו מצליח להגיע ישירות אליו, אולי בעזרתו אדיבה של הקדוש ברוך הוא, אבל בסופו של דבר הוא מגיע אליו. הנביא מצליח להגיע אליו דרך משל ויזואלי, ואז הוא קצת מפספס משהו, לכן זה הספקלריה לא מהירה, הוא לא, משהו קצת עמום אצלו, הוא לא תופס באמת את הדבר. אנחנו לא נמצאים אפילו שם, האדם הפשוט, אבל המטרה היא כן להתקדם לכיוון ההוא. איך עושים את זה? אני מסכם כרגע את מה שיוצא משתי הפסקאות האלה. איך עושים את זה? מתחילים בגזרות הכתוב, יש הנחתות. האמונה הנכונה היא כזאת, זאת אמונה לא נכונה. זה צריך לעשות, זה אסור לעשות. הכל הנחתות, בשלב ראשון אנחנו עוד לא מבינים כלום. אבל זה אמור לכוון אותנו, לעצב אותנו, ליישר אותנו, כך שאם נעשה את זה נכון ונמשיך בהתמדה וננסה להבין ולהשתפר וכו', אנחנו לאט לאט נגיע יותר קרוב למצב האידיאלי, מצב של הישר. זאת אומרת, מהכובש אל הישר. כן? אני אזכיר עוד פעם, הכובש, כי זה מושגים שאני עוד אחזור אליהם פה, הכובש זה מישהו שדברים מונחתים עליו נגד הטבע, האינטואיציה, התחושות הטבעיות שלו, והישר זה מישהו שהוא, יש לו איזשהו יושר פנימי, מה שהוא חושב זה כנראה נכון, הוא מבין את הדברים, כן? הוא עבר את המכבש, בדיוק. בסדר? אז הסדר הוא באמת קודם תהיה כובש, ואחרי זה תוכל להיות ישר. זה בעצם המסר של הפסקה השנייה.
אמרת מקודם שאתה לא מקום בו בקשר בין הפסקה הראשונה להמשך. אני חושב שהביטוי יסוד הנבואה הוא ביטוי מבלבל, כי אנחנו רגילים לקרוא את זה כמו מסמך וסומך, היסוד של הנבואה, אבל אפשר לקרוא את המילים האלה בצורה אחרת, כאילו שכתוב פה זה יסוד הנבואי של התורה.
כן, אני קראתי את זה בצורה די דומה קודם. הטענה שהיסוד שאותו הנבואה מעבירה אליי, אני קראתי את זה קודם, אבל זה
מוטרת הנבואה.
בניגוד למתמטיקה שלא יושבת על איזשהו יסוד נבואי, התורה כן יושבת, יש לה בסיס שהוא נבואי, וזה נותן לה איזשהו תוכף ותכונות מסוימת.
כן, אבל אז אתה מתייחס לתוכן בתור נבואה ולא לצינור העברה של התוכן. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על נבואה, אנחנו מדברים על, 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 על אופיו של צינור ההעברה, איך מגיע המידע אל האדם, כשהוא חוזה במחזה הנבואה.
אבל
אתה אומר שהתוכן עצמו הוא הנבואה.
הוא עוסק ביסוד של התורה, שכביכול נשענת על שכבה של נבואה.
כן, אני אומר עוד פעם, אבל אתה מגדיר את המושג נבואה עכשיו לא בתור הצינור שדרכו עובר התוכן, אלא בתור התוכן עצמו. אולי זאת אפשרות, אני אומר עוד פעם, אנחנו מסכימים לגבי מה שהוא אומר, האם הביטוי הוא מתפרש כך או אחרת, אני לא יודע.
מה פתאום הוא מתחיל להסביר לי מהו היסוד של הנבואה?
לא, אז לכן אני אמרתי גם קודם.
לא רוצה לדבר על חלקים אחרים.
לא, אז לכן אמרתי גם קודם, אבל זה אני מסכים, אבל השאלה איך יוצאים מזה למקום שברור שהוא מתכוון אליו. אז אני אמרתי קודם, יסוד הנבואה, כוונה אותו יסוד שהנבואה מעבירה. אוקיי, אז בסדר, זה לא... אוקיי. כפי המובן הפשוט, הוא נמשך כל זמן שיש איזה חיסרון ורעה במציאות. מי נמשך? ההכרח, כן, של המצווה והאמונה ממשיך כל עוד שיש איזשהו חיסרון, כל עוד אנחנו צריכים כבישה, כל עוד אנחנו לא ישרים, כן? כל זמן שהמוות עודנו שולט באדם למרר חייו ולגזול מנוחתו, ואימו רעות לעין חקר שהן תולדות, מה?
המון
רעות לעין חקר שהן תולדות מחסרון דעת האנושית וחסרון כוח להיות מתגבר על כל הרע העומד עליו לסתנו בגבורה ועוז. כן, במקום שבו אנחנו עדיין, כשהאמת היא ברורה לגמרי, זה מה שיש משל של בית הלוי על התורה, הוא כותב שם איך אדם יכול להתגבר על היצרים שלו, יצר הריות למשל, דברים כאלה. תחשוב שאתה לוליאן שעומד על חבל בקרקס, ולמטה יכולים להיות כל המחזות שבעולם, אתה לא תזיז את העין למטה, נסתכל. למה? כי ברור לך שאתה ככה, כל תזוזת עין אתה מתרסק. אז זה כמובן המודל המפחיד של ה של ההתמודדות עם יצרים.
אתה מושג נפילה במובן הכי נפילתי.
כן. אבל יש מודל הפוך כמובן. שבמקום שבו האמת לגמרי ברורה לך, אין שום הווה אמינה בכלל להיכנע ליצר או לנסות משהו שהוא אסור, אז גם כן כנראה אתה לא תתפתה בשום צורה. אז זה כמובן הדרך היותר אופטימית, הפחות מפחידה. כשזה ברור לך לגמרי שזה נכון, אתה לא מתלבט עם כל מיני הווה אמינות אחרות. דיברנו על חיים גרדה, כן, על מלחמת היצר והספר של חיים גרדה. שהוא מתאר שם את הראש הישיבה נוברדוקר, שהוא לוהט ככה, יוצא למלחמות צלב על כנגד יצרים וכנגד השקפות לא נכונות וכל מיני
צמח אטלס
במלחמת היצר, נגד כל מיני ספקות ודברים מהסוג הזה, שכמובן באופן ספרותי הוא בסך הכל נלחם נגד עצמו, בתוכו יש את כל זה והוא לא יודע מה לעשות עם זה. בדרך כלל שאתה משתמש במלחמות במסעי צלב כאלה, במלחמות פנאטיות כאלה, זה בגלל שאצלך האמת לא ברורה. אם האמת הייתה ברורה לגמרי, לא צריך שום פנאטיות. זאת אומרת, אתה לא צריך להילחם נגד הנטיות לעשות דברים אחרים. אין, אתה פשוט יודע שזה נכון, והוא לא נכון. הדמות שמתאר שם כנגד צמח האטלס, אותו הראש ישיבה, או שיבה בן 20, הוא לא משנה, הוא צעיר. עומד החזון איש, כן, בעל המחזה אברהם, הוא קורא לו שם, זה בדיוק הדמות ההפוכה, שהיא דמות שהרמונית מאוד, לא שהוא לא היה קיצוני, החזון איש היה עם השקפת עולם מאוד קיצונית, אבל הוא היה מאוד הרמוני, הוא לא היה לוהט, הוא לא היה צועק, הוא לא היה פנאט במובן ההתנהגותי, הוא היה פנאט במובן של השקפת העולם, אבל הוא לא היה פנאט במובן ההתנהגותי, הוא פשוט חשב שזה נכון וזה הכל. למעלה אין לו שום אהבה מן האחרת, הוא לא צריך לריב עם אף אחד, הוא לא נלחם עם עצמו בפנים, אז הוא גם לא נלחם עם החוץ. אז זה אומנם בוא תבוא תקופה של שלמות לאדם, כל זה בשלב הביניים, שצריך עדיין כפייה, צריך עדיין להתמודד עם אהבה מן, עוד לא ברור לנו האמת, זה כפוי עלינו, אנחנו עדיין בעולם של גזרות הכתוב. אמנם בוא תבוא תקופה של שלמות לאדם שבה לא די שיקיר את כל האדם שעל פני האדמה בתור אחים ורעים, אלא שיקיר גם כן תעודתו הרוממה, כן, מטרתו המרוממת, שכתבה תורה בתחילת בריאתו של אדם, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ, שאין ראוי שיובן רדיה, כן, ורדו, רדיה, של מושל אריץ, שמשתמש במשועבדיו להנאתו ולהבת ביצעו. כי אם רדיה להועיל למשועבדים ולראות אותם, כן, רואה, כן, וצון, לראות אותם דעה והשכל בשבט מישור, שבט מלכותו. זאת אומרת, הורדו בדעת הים, הכוונה, תנהיגו את דגת הים ואת עוף השמיים לתעודתם, בתור המין עם היכולת הגבוהה יותר, כולה צריכים איזושהי משימה לדאוג לאחרים, לא להשתמש באחרים. עכשיו, פה זה כמובן, אני לא חושב זה לא דבר מהותי, התיאור פה, אלא זה רק אספקט אחד של אותו עולם שלם. הוא מנסה להסביר לנו באיזה מובן העולם השלם שונה מהעולם שבו אנחנו חיים. אז העולם השלם זה עולם שבו הרדיעה בדגת הים, שהיום אנחנו עושים אותה כשיעבוד, תהפוך להיות בעצם לראות אותם למטרתם, להנחות אותם למטרתם, וזה עולם שלם. מה יקרה בעולם השלם הזה? זה נגיע עוד מעט. על כן בבוא הזמן, שכבר לא תימצא מידת החסד ואהבת הצדק שבאדם לידיים, לא תמצא, סליחה, לידיים, בעבודת הטבת האדם לעצמו, כן, אני כבר יהיה מושלם, אבל לא צריך להטיב את עצמי, לשכלל את עצמי יותר, אז תתחיל שררותו ודאגתו על כל החיים, על בעלי החיים מסביב או על אנשים אחרים, ללמדם ולהשכילם, לשכללם ולהעלותם מעמק אחור של פראותם, להיותם גם כן עובדים מועילים בכלל המציאות, כחלוקת העבודה של האדם, לא בפרך ועול. זה הנקודה, המשפט הזה זה המשפט המרכזי. כי אם בסדר ובמשטר, במידה ובקצב, באופן המנעים את חייהם ותומכם כבוד ועוז. אז פה אומר כל התיאור הזה של עד כמה אנחנו נהיה אמפתיים לסביבה שלנו, הוא רק בא לתאר את הנסיבות. וזה המצב של העולם המושלם. ואז מה יקרה? איך זה נכנס פה פתאום? שאנחנו נרדב את גת הים לתורתם. מה זה קשור למהלך שלו? אתה יודע שכשהעולם יגיע להיות שלם, אז זה ברור שזה בא יחד עם השגה שלמה, ויחד עם זה שכבר לא יהיה יצר, אין טעם לצוות עליי מצוות כמי שמצווה ועושה, או אמונות כמי שמצווה ועושה, כי אז אני כבר אגיע לאותה מטרה שמשה רבינו הגיע אליה בפסקה הראשונה פה.
אולי התהליך מקביל שהמצוות תורדות בנו גם.
בדיוק. זה בדיוק הנקודה, זה הוא מדבר. לכן הוא אומר שבתורת הכרח של מצווה ואמונה בפרטיה, זה בדיוק הנקודה. ומזה אנחנו הולכים ומשתחררים כשנהיה שלמים, כבר לא צריך את זה. אותו דבר כמו שאנחנו עושים לבעלי החיים, כשאנחנו לא נצטרך יותר להשתלם, וגם הם לא, אז הרדיעה תהפוך להיות ממשהו אחר לגמרי. עוד מעט הוא מגיע בדיוק למצוות בטלות לעתיד לבוא.
ובאיזה מישור נהיה שלמים? באיזה מישור
הוא מדבר? הוא לא מבחין בין המישורים. הוא לא מבחין בין המישורים. זה אחת התכונות של הרב קוק. יש לו תפיסה הרמוניסטית מושלמת. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה שלמים במובן המוסרי, אנחנו גם נהיה שלמים במובן של הדעת, אנחנו גם נבין הכל, אנחנו גם לא נהיה חולים בכלל, ואנחנו גם לא נמות בכלל. הנה זה, את זה הכל הולך ביחד, יש איזשהו הרמוניזם מושלם. הוא לא מסוגל, הוא לא מוכן לראות עולם שהוא יהיה שלם מבחינה מוסרית, אבל אנשים ימותו או לא יבינו הכל, לא יהיו חכמים מושלמים. הם יהיו מוסריים מושלמים, אבל לא חכמים, אין אצלו דבר כזה. זאת אומרת, שלמות זה דבר אחד, זה ציר אחד. זה לא שלמות מוסרית, שלמות אינטלקטואלית, שלמות רוחנית, שלמות, לא, אין. שלמות מדעית, רפואית. הכל, או שאתה שלם או שאתה לא שלם. זה מין איזה, זה הסתכלות מאוד רב קוקית. זאת אומרת, איזה הסתכלות הרמוניסטית כזאת, שהכל תלוי והכל. אם אתה תהיה שלם מוסרית, אתה תהיה שלם אינטלקטואלית, אתה גם לא תמות, העולם יהיה מושלם, בעלי החיים לא יאכלו, אתה תראה אותם ותחלל להם בחלילים, והכל יהיה נהדר. הכל הולך ביחד. אין, ודבר תלוי בדבר. זאת אומרת, לא ייתכן שאני אהיה שלם בדבר אחד אם אין לי חוסר בדבר אחר. ואם העולם הוא שלם, גם לא ייתכן שיהיה לי חוסר, בשום מובן שהוא. וזה מין כזה עסקת חבילה, בכל אספקטים.
זה בניגוד למה שהרב אמר שבוע שעבר, אני הביא את המקרה, גם את הר"ן וגם את ה...
ברור שבניגוד, אני בשביל זה הבאתי, כי גם שם אמרתי שהרב קוק לא מסכים. הרב קוק מזהה גם את ההלכה עם המוסר, זה חלק מההרמוניזם שלו.
אבל דווקא מסתדר עם החזוניש.
מה?
דווקא מסתדר עם החזוניש.
מה?
שזה זאת... לא, מה שהרב קוק אומר. למה? זאת את ההלכה עם המוסר.
להפך,
חזוני
שלא
מזהה. כן, ויש פה בהתחלה של ה...
באמונה וביטחון, יש בזה סתירות. גם באמונה וביטחון עצמו יש סתירות בזה. עם המלמדים שהוא מביא.
כן.
יש בזה סתירות אפילו באמונה וביטחון. החזוני שלא... פשוט... מה?
קנאת סופרים תרבה חוכמה לעומת...
המלמדים זה שהוא אומר שבמקום שההלכה אומרת שהמלמדים כן יהיו, אז אין מה לדבר על בעיה מוסרית, כי אם ההלכה מתירה, סימן שזה מוסרי. לכאורה הוא מזהה הלכה עם מוסר. במקומות אחרים הוא אומר במפורש לא כך. גם באמונה וביטחון וגם במקומות אחרים. טוב, אני יכול, אם תרצו, אני יכול פה מחפש קצת, אני אביא לכם מקורות. התפיסה הפשוטה של החזוני שאני חושב שהיא לא כזאת. אולי, אגב, גם פה, לדעתי הוא לא מזהה הלכה עם מוסר. זה לא זיהוי של הלכה עם מוסר. הוא לא מכיר בקטגוריה הזאת מוסר. בלי קשר לסתירות עכשיו, סתם, איך קוראים את הקטע של המלמדים, באמונה וביטחון? זה לא הרב קוק. כי הרב קוק היה אומר שאם המלמדים האלה זה לא דבר מוסרי, אז אתה לא הבנת את הסוגיה הנכון. תלמד אותה שוב. והחזוניש אומר שאם המלמדים יוצא לך לא מוסרי, אז זה מצוין, כי זימן שאת המוסר אתה צריך לזרוק לפח. אתה מבין? את החזוניש לא מזהה אמונה, הלכה עם מוסר. הוא שלא מכיר בקטגוריה השנייה. מוסר. מבחינתו יש רק הלכה. אני חושב שזאת התפיסה שבתחילת אמונה וביטחון. אבל אני אומר עוד פעם, זה סוגיה יותר מסובכת. מה החזוניש חשב על זה? טוב, בכל אופן...
סליחה, הצדים האוטופיים האלה שמתואבים פה, הדיבה זה הרב קוק. זה משהו שמגיע אליו או שרק מתקרב אליו באופן אסימפטוטי? כלומר, זה יעד שראוי לשאול אליו.
נניח שזה, מה זה נגיע? העולם נגיע. אני לא יודע מי בדיוק מתי זה יקרה, אבל הוא טוען שהעולם אמור להגיע, זה כל העניין. להתקרב באופן אסימפטוטי זה אומר שאין קץ לתהליך הזה. אבל האמונה המקובלת היא שיש קץ לתהליך הזה. אסימפטוטה היא תמיד צריכה ללכת לאינסוף, אין אסימפטוטה שבזמן סופי.
מצב שבו אין רק בסיסלם, מצב שבו אף אחד לא ימות פה הוא קץ בעייתי.
זה תמיד שתחיית המתים הוא בילה המוות לנצח. זה בסך הכל חלק מיהודי הנביאים, איך פותרים את בעיית המשאבים. אז זה בסדר, לא יודע, צריך להשאיר לו השאלה כזאת ברוך הוא. שי עולמות זה גם סופי, אתה יודע, בסוף גם זה נגמר.
שי עולמות
לכל אחד. אה, מספר העולמות יגדל יחד עם כל ילד שאנחנו מולידים.
יצא עוד.
אוקיי.
לא שואל מה יקרה מתחילת המתים, כשדווקא היו חייו שני נשים, שאחד נפטרה אחרי זה, ושני לא, זאת שאלה אחרת.
כן, שימן לי, שתחות שאלה אחרת.
זה כמו ששואלים על אשתו של אליהו הנביא. אליהו הנביא לא מת, הוא עלה בסערה השמיים, השאלה היא מותרת עכשיו. ומה יקרה אם מישהו חי בתחיית המתים? האם הוא צריך להתחתן עוד פעם עם אשתו, שהיא עדיין אשתו? לא צריך לתת אותה שוב. יש כל מיני דיונים הלכתיים, יש אפילו בשוטים, יש איזה... טוב.
שוט אס-אמס. אס-אמס.
לא, לא, יש שוטים, אבל בכל מקום נדבר על זה בקובץ שיעורים, למשל. על אשתו של אליהו הנביא, ויש חכם צבי על זה.
גם אשתה למלך.
כזאת זקנה.
גם, לא זוכר כבר. יש שדברים על זה, זה דברים ש... טוב, נצחיות החיים, עכשיו הוא ממשיך עם ההרמוניזציה שלו. נצחיות החיים גם כן תלויה רק בהשתלמות האדם בכללו, בכוחות גופו ונפשו. אז תוכל המכונה הגופית לעבוד עבודתה בתנאים הגונים וקלים עד מאוד. כוח החיים החזק הבא מנועם מתמיד בזיו גדולת הטוב והחסד, והכרה שלמה בהוד נועם מוצר החיים, אין לנו להשוות לו ערך וגבול. וכאשר אין דבר נאבד כלל מן המציאות, לא פעולה ולא כוח ולא חומר, ועל אחת כמה וכמה רעיון וציור רוחני, כי הוא אדיר שבפעולות, הציור הרוחני זה הפעולה הכי חשובה, הדבר מובן שתתעורר התשוקה לתקן גם כן את העבר, להחיות את המתים, לחדש להם חיים של הוד ועוז, כפי הדרת התקופה הנכבדה היא. שום דבר לא ילך לאיבוד בתקופה הזאת, זאת אומרת, אנשים לא ימותו, להפך המתים יחזרו לחיות, הכל יתוקן ושום דבר לא ילך לאיבוד. זאת אומרת, זאת הטענה. עכשיו, זה גם למשל כותב בעל הלשם ששום דבר לא ילך לאיבוד, אבל אני לא בטוח שזה במשמעות הזאת. שום דבר לא ילך לאיבוד, הכוונה שום דבר שקרה לא קרה סתם. אבל זה לא אומר שאחרי זה הכל יחזור, שהמתים בהכרח צריכים כולם לחיות ולחיות לנצח, זה גם זה שווה ויכוחים. אבל הטענה היא שזה שהם מתו הייתה בזה איזושהי תועלת, מישהו הפיק מזה תועלת, זה לא קרה סתם, זה הנקודה. אבל אצלו לא, זה הכל הפיך, זה הכל כשלים שיתוקנו ויחזרו חזרה והעולם יהיה שלם, כולם יחיו בנחת, יהיה שלום, יהיה מוסר, יהיה ידע, יהיה מדע, יהיה חיי, חיי על מוות, הכל יהיה שלם.
זה לא ברור שהוא מדבר ממש.
מה?
זה לא ברור ממש הוא אומר שהוא מדבר ממש אנשים יחיו. אתה לא יודע שזה מטפור כלשהי בתוך הדברים שלו ל...
למה? אני לא רואה למה לחשוב ככה.
כי הוא לא מדבר, הוא לא אומר מילים מדויקות שאומרות האנשים יהיו כאן וגם אנשי עבר יתעוררו לחיים.
למה? הוא אומר. לתקן גם כן את העבר, להחיות את המתים, לחדש להם חיים של הוד ועוז. מה הוא צריך עוד להגיד חוץ מזה?
לחדש את המתים, כן?
להחיות את המתים. להחיות את המתים, הוא אומר. לא יודע, אפשר להגיד שהכל מטאפורה. אני לא יכול להגיד כלום נגד זה. אני לא רואה רמז למה להניח שזה מטאפורה פה. זה מה שהוא חושב.
להחיות את המת,
להחיות
את המת.
זה
כמו שאתה חושב שמתאת
מקודם. שמה?
שמבורר...
אבל למה לעשות פה שמריות מדרשיות למאמר של הרב קוק? הוא מתכוון למה שהוא כותב, ככה אני מבין, אני לא יודע, אני לא חושב שזה... למה להניח שזאת מטאפורה? אני לא רואה סיבה, אני לא יודע. אל תמלא הארץ דעת את השם ברום המעלה, עד שאיש את אחיו לא ילמד עוד לדעת את השם. עוד פעם, הייתה שלמות מוסרית עם בעלי החיים הזה, יש למות גופנית ששום דבר לא הולך לאיבוד, אפילו פיזיקה, אבל גם חיים כמובן, ועכשיו גם שלמות אינטלקטואלית. עכשיו כבר אף אחד לא ילמד את האחר לדעת את השם, השלמות האינטלקטואלית גם היא תהיה.
אז נראה שלאנשים לא יהיה סיבה לחיות.
נכון, זה קשה לדמיין היום, קשה לדמיין היום מה עושים בעולם כל כך משעמם. מובן הדבר שחובת הדת מצד קבלתה המיוחדת והאסמך שיש בעל הנבואה המסורה מפי משה רבינו עליו השלום, לא תוכל, זה פה נסגר המעגל שבהתחלה, לא תוכל להיות עוד בדרך הכרח, כי אם בדרך חפץ פנימי והכרה עצמית באהבה, אשר כי הדבר נתון בשאלה אם ההכרה תמצא מקום לאלה המצוות להשתמש בהן, אז גם כן למטרה רוממה או לא. ועל זה חלקו בגמרא אם מצוות בטלות לעתיד לבוא או לא. והכוונה של לעתיד לבוא היא אחר תחיית המתים, כשיעמוד האדם ברום העולם ברום מעלתו, שכל אחד יהיה נביא שלם. זוכרים את הנבואה שבה פתחנו? כל אחד יהיה נביא שלם, הוא כבר יתפוס הכל. נביא שלם הכוונה משה רבינו, לא ישעיהו, לא נביא אלא נביא שלם, כן? והנבואה הכוללת הגיעה לשלמותה ועשתה פעולתה השלמה, כי הגיע הזמן למלאות כוסף אדון הנביאים באומרו מייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. עד כאן זה החלק הראשון של הפרק, וכאן הוא מסכם, מסיים בעצם את, את המעגל של החלק הראשון, וזה מה שהוא אומר, שכשיהיה הכל שלם, אינטלקטואלית, מוסרית, רוחנית, גופנית, אז, אנחנו, אז כמובן תהיה גם השלמות שכולנו, כל עם השם יהיו נביאים, והוא חוזר חזר לפסקה הראשונה של, של הפרק. זאת אומרת, שמה יסגר התהליך ההיסטורי הזה.
יש בתורה פסוק, כי לא יחדל לליון מקרב הארץ. שבעומק שלו אומר שתמיד יהיו צרכים אצל בני האדם.
לא יחדל השאלה עד מתי.
מה? אז הרב קוק יאמר שהפסוק הזה יש לו תוקף מוגבל? הוא לא נקרא
מצוות. כמו שהמצוות בטלות לעתיד לבוא.
גם
העליון המצוות של... אומר יותר מזה, הרי יש מחלוקת בגמרא עם מצוות בטלות לעתיד לבוא. איך הוא מסביר את המחלוקת? זאת אומרת, השאלה, האם המצוות יש להם איזושהי מטרה כשלעצמה, ואז המצוות לא בטלות לעתיד לבוא, אבל מה כן יתבטל? הציווי. אנחנו נעשה אותם לא בגלל הציווי, אלא כי אנחנו נבין בדיוק מה צריך ומה לא צריך, ואנחנו פשוט נעשה את זה. זה המנדה אמר שמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. והמנדה אמר שמצוות בטלות לעתיד לבוא, טענתו היא שהמצוות מטרתן להביא אותנו למצב הזה. בדיוק. להביא אותנו למצב הזה, ליישר את
העקום.
לצרף את הבריאות, בדיוק. וכשאנחנו נגיע לשם, גמרנו. אז הוויכוח הוא בעצם לא על המודל, זה מה שהוא רוצה לטעון. הוא רוצה לטעון שהמודל שלו מוסכם על שני הצדדים. המודל שבסופו של דבר מגיעים לשם, והמטרה היא להפוך מכובש לישר. הוויכוח האם מצוות בטלות לעתיד לבוא או לא, הוא ויכוח בשאלה מהן מצוות. האם המצוות הן משהו שהוא באמת קיים וצריך אותו גם בעולם שלם, ואז לפי התפיסה הזאת, בשלב הביניים זה מונחת עלינו כי אנחנו עוד לא מבינים. וכשנבין זה כבר לא מונחת עלינו, אנחנו לא עושה זה כמצווים ועושים, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. והתפיסה שמצוות כן בטלות לעתיד לבוא, אומרת שלמצוות אין בעצם מטרה מצד עצמן. הם רק נועדו לכוון אותנו במצב הביניים עד שנגיע להיות שלמים. ואז גמרנו, אז לא צריך אותם יותר. אבל המודל הוא אותו מודל, זה מה שהוא רוצה בעצם להרוויח פה. זאת אומרת, הוויכוח אם מצוות בטלות עתיד לבוא או לא, זה מה שהוא רוצה להגיד, הוא לא ויכוח בשאלה אם אני צודק, אומר הרב קוק. מי שאומר שמצוות לא בטלות לעתיד לבוא, הוא לא חולק על המודל שלי, גם הוא מסכים למודל שלי. רק הוא תופס אחרת את המצוות. בסדר? זה בעצם המטרה שלו. עכשיו כאן, כבר שכבר אין לי כמעט זמן, כאן רציתי להתחיל את השיעור בעצם. אז אולי נמשיך עם זה בפעם הבאה, אני רק אתחיל קצת אולי. יש, הרב קוק מדבר פה על שתי פאזות בעבודת השם. זאת אומרת, יש את הפאזה של כובש, של מצווה ועושה, ויש את הפאזה של הישר, של מי שאינו מצווה ועושה. אתם יודעים שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כך אומרים לנו חז"ל. הרב קוק כמובן יאמר שזה נכון למצב הזה. זאת אומרת, למצב שלנו עכשיו גדול המצווה ועושה. אבל המצב לעתיד לבוא יהיה גדול מי שאינו מצווה ועושה. ובאמת בהקשר הזה של גדול המצווה ועושה, יש...
לעתיד לבוא יכול להיות לפי מן דמר אחד.
שבכלל אין אפילו לא מצווה, אין כלום. כן. ואז זה עוד יותר טוב באמת. כי אז תמיד כשיש מצוות גדול המצווה ועושה. וברגע שאין, אז אין כבר כלום. יש מאמר שלו ברחומן וסרמן על התשובה, בקובץ מאמרים. ושם הוא דן בשאלה, הזכרתי אותו כבר, אני חושב גם, אולי לא עכשיו, אולי בשנים הקודמות בטוח, הוא דן בשאלה למה הרמח"ל כותב שתשובה זה משהו שהוא לפני משורת הדין. כשהקדוש ברוך הוא סולח לנו על חטאים כשעשינו תשובה, זה לפני משורת הדין, זה חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אז הוא אומר, מה זאת אומרת? הגמרא בקידושין הרי אומרת שצדיק גמור שמרד באחרונה איבד את זכויותיו. בסדר? הגמרא שואלת למה להווה כמחצה על מחצה? אז יש לו את הזכויות שיש לו, ומה שהוא עושה מכאן מעלה, שיחטוף. למה הוא צריך להגיד שהוא מאבד את זכויותיו? אז אומרת הגמרא, בתוהה על הראשונות. הוא עשה תשובה הפוכה, הוא יצא בשאלה. בסדר? הוא התחרט על מה שהוא עשה, לא רק שמכאן ועלה הוא נהיה חוטא, אלא הוא מתחרט על המצוות שאותן הוא עשה. במצב כזה הוא מאבד את המצוות שהוא כבר עשה, לא רק שנזקף לחובתו העבירות שהוא עושה מכאן ועלה. אז שואל רבי חנון, הרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא עושה לפני משורת הדין כדי להרע. ברור שהקדוש ברוך הוא לא מוחק לצדיק מצוות שהוא עושה לפני משורת הדין. כנראה שזאת שורת הדין. שאם אתה מתחרט על משהו, איבדת אותו. אז אם זה ככה, אז מה קורה בצד השני? כשאתה מתחרט על עבירות, אז גם כן צריך להיות ששורת הדין היא שאיבדת אותם. אז למה הרמח"ל כותב שזה חסד מיוחד לפני משורת הדין? יש חז"לים על זה, גם זה לא רק רמח"ל, אבל שזה לפני משורת הדין. אז זה סתם בסוגריים, מישהו פעם אמר לי, זה היה מאלף מבחינתי. זה תמיד שלימדתי פעם את המאמר הזה של בכל, אז אמר לי, הוא לא מבין בכלל את השאלה, אז מין שאלה זאת. הרי המשל, כשאתה הולך לבנק ויש לך,
זה לא סימטרי.
כן, יש לך 100 שקל בחשבון. אתה בא לבנק, אתה אומר, תשמע, יש לך בנק כל כך סימפטי, אני נותן לך את יתרת החשבון שלי. כך, אני מוותר על זה. שלך, 100 שקל. יפה? עכשיו בא מישהו אחר, יש לו מינוס 100 בחשבון. בסדר? הוא בא לך, מנהל הבנק, אומר, תשמע, יש לך בנק נהדר, אני כל כך אוהב אתכם, תקח את היתרה של החשבון שלי, עליי, אין בעיה. ובכל מעצם מניח, אם אפשר לעשות את הראשון, אז גם אפשר לעשות את השני. מה זאת אומרת? כשאתה צובר זכויות, אתה יכול לוותר עליהן. כשאתה צובר חובות, אתה יכול לוותר עליהן.
הזכויות הן שלך.
ברור. אתה צברת פלוס, אתה צברת זכות, אתה יכול לוותר על זה. זה שורת הדין. אתה יכול לזרוק כסף שלך לפח. מה הבעיה? אתה יכול לזרוק מינוס שלך לפח. מישהו שעשה עבירות ועושה תשובה, הוא רוצה לזרוק מינוס לפח. מינוס לפח. זה היה כל כך מפתיע מבחינתי לשמוע את זה, כי אני שנים ככה הולך עם הקושייה הזאת ובונה עליה בניינים וכולי. עוד יותר מרב אלחונן, גם הוא בנה על זה בניין, אבל יש עוד בניין על גבי בניין, ובעצם בא בן אדם ואומר, רגע, מה אתה מדבר בכלל? אתה מלך הוא עירום, איזה מין קושייה הזאת? זה קושייה של למדנים, כל מיני נורמלי מבין שזה לא נכון, אבל בכל זאת נתמנה שיש בה משהו.
ולכן זה החסד, כי החסד הוא סובייקטיבי. ההיגיון שלנו אומר שזה לא סימטרי, באמת לא סימטרי.
כן,
בהיגיון שלנו,
זה התשובה.
לפי השכל שלנו זה חסד.
ברור.
לפי השכל הישר, כשל הקדוש ברוך הוא, זה באמת שורת הדין ולא חסד.
למה? למה? לא, זה נשאר חסד. למה לפי הקדוש?
בעניין שאתה אומר, אם הוא נופל, הוא נפל. אני כבר לא נמצא בנקודה הזאת, אני כבר לא רואה. אני כבר לא שומע.
אז למה אתה לא אומר
שזה לא חסד? ואם פתאום אני שומע, נכון, אז אני שומע, אני כבר נמצא בנקודה ששומעת.
אז למה אתה לא מבין את זה? הנה, גם אתה מבין את זה עכשיו. מה הבעיה? מה נפשך?
יש הבדל בין להעביר למנהל הבנק 100 שקל לבין לזרוק את הזכויות. המעשים הטובים שהצדיק עשה בעבר, בכל אופן יצרו את נפשו, עשו טוב בעולם. השאלה פה, האם ניתן למחוק רטרואקטיבית דברים שהתחוללו במציאות? בין אם התחוללו לטוב, בין אם התחוללו לטוב.
בדיוק. אני חושב שזה השורש של השאלה, הוא כשהוא הסתכל על השאלה, הוא הסתכל על השכר והעונש שמגיע לי. שכר ועונש זה חובות וזכויות, 100 שקל או מינוס 100 שקל. אבל פה מדובר על השאלה אם אפשר לשנות את העבר.
זה לא שלך.
בדיוק. אתה לא מדובר על השכר שאתה מקבל. אתה עשית דברים, איך אפשר למחוק אותם מההיסטוריה? הם נעשו. אז אם אתה אומר שאפשר על ידי חרטה לשחצב את ההיסטוריה, אז אפשר לשני הכיוונים. ואם אי אפשר, אז אי אפשר לאף כיוון.
נתת הצדקה למישהו, הוא עכשיו מצבו יותר טוב, זה לא זו אם אתה מתחלק.
בדיוק, בדיוק. לא, אפילו יותר מזה אני אומר, מה שעידו אמר קודם, אפילו יותר מזה. אתה שיפרת משהו בנפש שלך, באמת נהיית יותר טוב. אז מה זה משנה שאתה מתחלק? זה עובדות, זה לא שייך ל... על השכר שמגיע לך, אוקיי, ויתרת, אתה יכול לוותר.
אם שיפרת בנפש
שלך, יכול להיות, אבל אתה חזרה אחורנית. התקדמת, אתה חזרה אחורנית. מה, בזה שהתחרטתי, אז זה אומר שקלקלתי את מה
ששיפרתי.
אוקיי.
אבל המעשים עצמם של עצמם,
זה ודאי נכון.
הם נמצאים, אוקיי.
כל אופן, אז לכן אני חושב שהשאלה הזאת היא כן שאלה.
ודאי שאלה.
מה?
ודאי, מה שאתה פתאום אומר, זה שהקדוש ברוך הוא לא
מנהל סיפמן. כן. מה שהוא לא אומר. מה שהתלמיד הוא לא הבין. אז זאת הטענה בעצם. טוב, אני רואה שכבר הגענו לעשר, אז אולי נמשיך עם זה בפעם הבאה. אז אנחנו בעצם גמרנו את החלק הראשון שלו, מכאן מתחילה ההשמטה. אז בפעם הבאה אני כבר אחלק לכם את
השמטה. גם יש בהתחלת הפרק גם כן איזה כמה שורות שלא מושמטות.
כן, לא ידעתי.
כן,
בתחילת הפרק?
כן.
אני אבדוק.
אין לי פסקה של איזה 5-6 שורות.
ברשימה של ההשמטות של המאמר הוא כותב את זה?
לא ברשימה, זה הדפסה לא דרך הרב.
לא, אבל אני חושב שזה אותו קובץ.
הנה פרק ח', והפרק ח' מתחיל בחמשת השורות האלה. ראוי שהתברר מובן הדתות בכלל, משהו שבאמת הגיוני שיצנזרו אותו. איזו עידת מכונה אלוהית שחובה גמורה
עם כל המסקים. זה יתקשר לנו להשמטות הבאות, אז נעשה את זה כבר ביחד.
זה המהדורה לא מצוינת.
לא, זה גם שחקר.
Thank you. עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם, יום חמישי א' שבט תשע"א, 6 לינואר 2011, בנבוכי הדרך.